אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך א', פרעני את כבודיך, מאמר בעמוד 138, או בחוברת של פסח בעמוד 132. ניתן לשאול שאלות באתר קבל על העם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. מאמר הרעני את כבודיך. ויומר הרעני את כבודיך, והסירותי את כפיי, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. ויש להבין, מה מרמזת לנו את השאלה של משה רבנו עליו השלום, והתשובה של הקדוש ברוך הוא בנוגע לעבודה שלנו? הנה האדם, כשמתחיל להיכנס לעבודת השם, הוא משתוקק לראות את כבוד השם. היינו, בזמן שהשם מאיר לו, זאת אומרת, בזמן שיש לו טעם בתורה ובמצוות ומשתוקק לרוחניות, אז הוא יכול לעסוק בעבודת הקודש, ואז הוא יודע בעצמו שהולך בדרך השם ומרגיש את עצמו שהוא מורם מעם, שכל הכלל מגושם, ורק הוא יודע ומבין מה זה רוחניות. והיות שידוע שאמרו חז"ל, רבי לויטס איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווי שפל רוח, לכן יש לו עבודה גדולה שימצא בעצמו איזה חיסרון שיכול לומר שהוא שפל. אבל היות שמצווה לקיים מאמר חז"ל, אז לוקח את זה למעלה מהדעת ואומר, בטח שהוא לא שלם. וכמו כן, יש זמן אחוריים, היינו שלא מאיר לו את החשק לתורה ומצוות, ולא מרגיש חיסרון בזה שאין לו תשוקה לדבקות השם. ובמצב של אחוריים, האדם יכול לראות עצמו, היינו את מצבו האמיתי, איך הוא, אם הוא עוד רואה שהוא מורם מעם, והוא צריך אז לעבוד על שפלות, לקבל על עצמו את המצווה של שפלות למעלה מהדעת, ומסתכל על אנשים אחרים שהם עומדים במצב של ירידה ברוחניות, והוא במצב עלייה. נמצא שרק בזמן אחוריים הוא יכול לראות את האמת, מה שאין כן בזמן הפנים הוא יכול לרמות את עצמו. אבל גם במדרגת אחוריים יש הרבה הבחנות. כי אם האדם כבר נכנס בעבודה של אמת, היינו בדרך שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, שרק אז מתחילים להרגיש את מצבים אמיתיים של אחוריים, כי אז לפעמים באה תמונה של אחוריים, שהוא רואה הנפילה שלו, הגם שהיה לו מצב של פנים לפני הנפילה, למצב שבו הוא נמצא. אבל עכשיו זה שהוא רואה שאין לו שום תשוקה לא לתורה ומצוות ולא לתפילה וכדומה, והוא מרגיש שהוא עכשיו ככלי ריק, שאין לו שום לחלוכית מעבודת השם. נוסף לזה הוא רואה בעצמו כאילו אף פעם לא עבד עבודת הקודש, ובכלל הוא לא יודע עכשיו מה זה עבודת השם. ולפעמים הוא בא לידי חשקות, שאם הוא מתחיל לדבר עם עצמו שצריכים להיכנס לעבודה, וזה לא תכלית, להישאר בלי שום תכלית בחיים, אז נדמה לו שהוא מדבר לעצמו דבר חדש, שאף פעם לא שמע מעניינים רוחניים. ואז הוא מתפלא על עצמו, איך אפשר להיות הרגשה כזאת שהוא נמצא עכשיו במצב של מתחיל, שאף פעם לא עסק בעבודה, בו בזמן שנשאר קצת רשימו בזיכרונו, שהיה חושב את עצמו שהוא היה תמיד בין המתקדמים בעבודה, ופתאום הכל נשכח מליבו והוא זוכר זה רק כמו בחלום. נמצא שהוא רואה את מצבו האמיתי רק בזמן של אחוריים. וזהו, וראית את אחוריי ופניי לא ייראו. ואז יש לו כבר מקום לעבודה, היינו לבקש מהשם שיקרבו אליו ויגלה לו את הארת פנים שלו, שאז הוא בא לידי תשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. ועיין בהקדמה לתעס, וזה לשונו, וצריכים לדעת שכל עניין העבודה בקיום התורה והמצוות בדרך הבחירה נוהג בעיקר בבית בחינות של השגחה המוסתרת, ועל זמן הזה אומר בן ההה לפום צערה אגרה. שהיות שהשגחתו התברך אינה גלויה, ואי אפשר לראותו התברך אלא בהסתר פנים, דהיינו רק דרך אחוריו, אמנם אחרי שרואה השם יתברך שאדם השלים מידת יגיעתו וגמר מה שהיה עליו לעשות בכוח בחירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך וזוכה להשגת ההשגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים. נמצא לפי הנעל שהתחלת העבודה בדרך האמת היא בבחינת האחוריים, וזהו בכדי שהאדם יכין לעצמו כלים ששם ישכון אור השם, וכלים נקראים רצונות. זאת אומרת שמטרם שהאדם עובר את בחינת האחוריים, אין הוא יודע שצריך שהשם יעזור לו, אלא חושב שהוא בכוחות עצמו יכול להגיע לשלמותו, ולא צריך לעזרת השם באופן יוצא מהכלל, אלא שיודע ומאמין, כנוהג בישראל, הגם שהאדם רואה שהשכל מחייב, שהאדם הוא עושה, ומכל מקום הוא מאמין שהשם עזר לו להשיג את מבוקשיו. מה שאין כן, בעבודה דלהשפיע, האדם רואה שהשכל אומר לו שאין בידו להגיע לדרגת השפעה, אלא יושב ומצפה שהשם יעזור לו. נמצא שרק זה נקרא שהוא נצרך להשם, וזה נקרא כלי ורצון. כי דרך האמת נקראת לשמה, היינו, שעושה הכל בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. ואז בא לו התנגדות הגוף, שטוען שהוא מבין שכל עבודתו היא למלות לכלי הגוף, שהיא בחינת אהבה עצמית. ואז מתחיל האדם להבין שאין בידו ללכת נגד הגוף, ואז הוא נצרך לעזרת השם. וזה נקרא שכבר יש לו כלי, היינו רצון וצורך שהבורא ימלא אותו. ואז מתקיים בו מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. וזה לשונו, איתה ברנש, אם האדם בא לטהר, עוזרים אותו עם נשמה קדושה, ומתארים אותו, ומקדשים אותו, ונקרא קדוש. הרי אנו רואים, מטרם שיש לו כלי לא יכולים לתת לו אור, אלא לאחר שנקבע בליבו שצריך עזרה מאת הקדוש ברוך הוא, אז הוא מקבל עזרה, כנ"ל, שדווקא בעת שבא להיטהר ורואה שלא יכול, אז הוא מקבל מלמעלה נשמה קדושה, שהוא אור המתייחס לו לעזור לו, שתהיה לו היכולת ללכת קדימה ולנצח את הכלי קבלה שלו, שיוכל להשתמש עמהם בעל מנת להשפיע להשם. בזה יש לפרש מה שכתוב, שלום שלום לרחוק ולקרוב. כי שלום מראה על שלמות המחלוקת, כי המחלוקת היא, כמו שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הרע על יצר טוב, ופרש רשי שיעשה עמו מלחמה. האדם חושב כי רק בזמן שהוא מרגיש עצמו קרוב להשם, אז הוא בבחינת השלמות, שנראה אצלו שהוא כבר זכה לבחינת פנים. אבל בזמן שהוא מרגיש עצמו שהוא מרוחק מהשם, אז הוא חושב שאינו הולך על מסלול השלמות. אז אומרים, שלום, שלום. היינו בחינת שלום שהשם אומר, כמו שכתוב, אשמע מה ידבר האל הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לכסלו. המאמר הזה צריכים להאמין, כי השם אומר שלום גם בזמן שהוא, האדם, מרגיש שהוא מרוחק מהשם. כי מי נתן לו להבין שהוא עכשיו מרוחק יותר מזמן אחר? כי בדרך כלל האדם מתחיל להרגיש שהוא מרוחק בזמן שהוא מרבה בתורה ומצוות, ושרוצה ללכת יותר על דרך האמת, אז הוא רואה שהוא יותר מרוחק. נמצא, לפי הכלל, מצווה גוררת מצווה, אם כן הוא היה צריך להרגיש שהוא יותר מקורב. אלא כנ"ל, שהקדוש ברוך הוא מקרבו בזה שמראה לו את האמת, בכדי שייתן תשומת לב לעזרת השם. היינו, שמראה לו שאין אדם מסוגל לנצח את המלחמה בלי עזרת השם. נמצא, בזמן המרוחק, שאדם מרגיש שהוא מרוחק, שהיא בחינת אחוריים, אז הוא הזמן של התקרבות להשם.
בבקשה.
יוסף מקבוצת הפולה שואל, רוב הזמן אני רואה שהבורא נסתר ממני, מה, הוא מפחד ממני? למה בכל פעם מחדש יש הסתרה?
ישנם מצבים שאדם מרגיש שנגיד בורא נסתר, וישנם מצבים שהוא לא מרגיש כלום. אם אנחנו מדברים על זמן ההכנה, ההתקדמות בזה שמתחיל להרגיש עד כמה שנחוץ לו גילוי הבורא לאפשרות להשפיע, שאם לא יתגלה אני לא יוכל להשפיע, רק גילוי הבורא כנגד האגו שלי יכול לקנות לי תכונת השפעה למעלה מהקבלה, אמונה למעלה מהדעת, ואז אני אהיה בצמצום, במסך, ואור חוזר, ויוכל לעשות פעולות במידה שהבורא מתגלה. מתגלה לא לצורך הנעתי, לא, ודאי, אלא מתגלה כדי שאני יוכל לעבוד מעל הרצון לקבל שלי. לזה צריכים להגיע. זה עכשיו נמצא ממש כהישג יד בשבילנו. חייבים ככה לאתר הכרחיות לגילוי הבורא כדי שנוכל להשפיע, כדי שנוכל להתקשר בינינו, כדי להשפיע לו, ועוד ועוד כאלו הרגשות, קודם מחשבות, אחר חיפוש, אבל אחר כך הרגשות. אחוריים זה נקרא נחיצות, חיסרון. פנים זה כבר מילוי, גילוי. אבל גילוי ברוחניות, מילוי ברוחניות, זה יכולת להשפיע. שמזה אני מתמלא. לא כמו שקודם בכלים דקבלה חשבתי שאני אקבל מילוי, אלה מצטיירים כלים החדשים, מתחילים להרגיש, להיות מורגשים יותר ויותר כלים החדשים, חסרונות להשפיע, להתחבר, לראות כולם יחד, כל המציאות יחד, וכדי להתייחס בפועל לזה, אדם פתאום מרגיש שהוא ללא ידיים. יש לו חיסרון, אבל אין לו ידיים. וזאת אומרת, לבצע את פעולת ההשפעה. כמו שאנחנו נמצאים בחיים שלנו, לפני איזה פעולות שהיינו מאוד רוצים לבצע, אבל אין נמצאים. אין, מרגישים את עצמנו בחוסר אונים, בגלל כוח, בגלל עבודה, בגלל אמצעים של כסף, אולי איזה משהו, בקיצור, חסר, כמו דג בלי ידיים, ככה אני מרגיש את עצמי שלא יכול על זה להשפיע, לבצע. ואז הוא מבין שהוא חייב לקבל את הכוח כזה, וממש מקבל שלושת הבחנות, ימין, שמאל ואמצע. יודע איך לעבוד עם ימין ושמאל, ביניהם, לבנות את הראש, שזה נקרא דעת, ואז עובד. אבל מילוי שלו הוא בזה שהוא יכול לבצע את הפעולה הזאת, של השפעה, מעל עצמו. אז לחבר כל המרכיבים לזה, שיהיה לי חשוב להשפיע, למי אני משפיע, בשביל מה אני משפיע, על ידי מה אני משפיע, מה כל כך כל הנושא, הפעולה, חייב להיות ברור לאדם. כן.
יובל מטבעון שואל, מה הצורה הזאת של עבודה מעל הרצון לקבל? איזה צורה?
לנו קשה עכשיו לתאר, כי אפילו פעולת השפעה היא פעולה שבאה מטעם רצון לקבל. אבל גם זה טוב, זה נקרא לא לשמה. בסדר? אם אני עושה סתם פעולת השפעה כדי להרוויח, זה נקרא האגו המוגדל בעולם שלנו. אגו פשוט זה כמו אנשים רגילים, כן? בא אליך איזה עבריין, גונף ממך, או שודד עם האקדח, כן? לוקח ממך, זה האגו הפשוט. הכי פשוט, נמוך, נאיבי, ככה. אם בא אליך בנק, כן? או איזה ויקטור בארמומיות, כאילו נותנים לך ואחר כך אתה רואה שסידרו אותך, זה כבר אגו יותר גדול, מפותח יותר. לכן אנחנו רואים אפילו בהיסטוריה של האנושות, קודם היו הרבה מלחמות, שודדים, כל מיני אנשים היו צריכים להסתגר בערים, בתוך חומה, ואחר כך לא, אחר כך התחילו, כי לאט לאט התחכמו לרמות את השני, לגנוב ממנו בצורה חכמה. בשביל מה אנחנו צריכים את זה בצורה ישירה, עם הרבה דם, עם הרבה... עשו חשבון, כלי נשק נגיד יהיו יותר אפקטיביים, אז לא כדאי ללכת עם ככה לשדות, אלא נעשה את זה בצורה אחרת. רואים שיכולים בצורה הרמומית, דרך מקחומם כזה אפשר לעשות רווח יותר גדול ובטוח וכן הלאה. לכן זה הכל בתוך רצון נקבל, אבל ברצון להשפיע שאני מגיע, למה זה נקרא כאן לא לשמה? שאני בכל זאת רוצה לעצמי, אבל אני רוצה לעצמי בזה שאני משתדל לעשות פעולה לא לעצמי, אלא מעין ברירה. אני נמצא בגלות תחת שליטת האגו, והאגו מחייב אותי בכל זאת לחשוב על עצמי. אני לפעמים רוצה לתת, להשפיע, להתחבר וזה, אחר כך אני מגיע לזה הכל לעצמי, או אם לא היה לעצמי לא הייתי יכול לעשות אפילו לחשוב וכן הלאה. אז זה כבר בהתנגדות, זה כבר בנטייה להגיע לאיזושהי פעולת השפעה. לכן זה נקרא לא לשמה. ובלא לשמה הזה האדם הוא נמצא ב-100% עבודה רוחנית. הוא לא השם שנמצא בגלות והאגו שולט עליו. הוא מעין ברירה. אבל כן צריך לעבור את התהליך כדי להגיע למרירות מספקת, כדי שהכלי יהיה שלם, חיסרון יהיה שלם. לכן אנחנו צריכים לעשות פעולות, ועוד בלא לשמה שהוא בטוח רוצה לאתר את כל המצבים, כל הסיטואציה הזאת שבה מתרחש לשמה השפעה ממש, ומשתתף פיזית, נפשית, פנימית, ברצון שלו בפעולה כזאת, מחייב את עצמו להשתתף. וכמה שיוצא לו לחשוב על השפעה, כן, כמה שעל עצמו, כן, אבל בכל זאת יש כאן השתדלות, ולכן זה נקרא עבודה רוחנית, בזה שאפילו יודע שבסופו של דבר זה לעצמו, אבל עושה כל מיני פעולות אפילו רק חיצוניות כדי להשפיע. אז לכן זה נקרא לא לשמה. זאת אומרת, עבודה רוחנית, ולא שאתה מרמה את זה או עושה איזה פעולה כמו בעולם שלנו. כן.
מרקו מאיטליה שואל על זה, איך אפשר להבין אם המעשה שלי הוא באמת השפעה או שהוא הטעיה של האגו?
נו, אם זה היה מעשה של השפעה, אז קודם כל היה ברור שזה השפעה, כי היה מתגלה הבורא. במעשה זה השפעה מתגלה הבורא, שהוא איתך נמצא, במידה שהצער רוצה להשפיע, פעולת השפעה צריכה להיגמר בזה שאתה משפיע לו. אי אפשר בלי כתובת הסופית. אז היית מגלה בכמה אתה באמת משפיע לבעל הבית. היית מגלה אותו. מגלה. היית מגלה בהסתרה, זאת אומרת להשפיע על מנת להשפיע, זאת אומרת יש כאן איזה יחסים מיוחדים. האמת שאנחנו יכולים יותר להבין לקבל על מנת להשפיע, מה שלהשפיע על מנת להשפיע. להשפיע על מנת להשפיע זה בינה, זה דבר המנותק. לקבל על מנת להשפיע בכל זאת מתרחש ברצון לקבל, אז כאילו יכול להיות יותר מובן. זה ישירות הפוך מאיתנו. מה שאם כן להשפיע על מנת להשפיע, מאיפה אני חי, איך אני תלוי בבינה, באוויר, בשמיים, זה לא כל כך ברור לאדם. כן.
ולרי מחיפה אומר, כשאני מרגיש הסתרה מהשם, יש לי צורך אז לריב עם החברים, כל דבר מרגיז אותי, מה אני צריך לעשות? להתנתק, להסתתר?
לא, חברה צריכה להיות מוכנה לכל מיני כאלה התפרצויות של החברים, להבין שאדם עובר מצבים, מצבים קשים, שיצעק, שיתרגז, שיהיה קצת, שישן, או הפוך נגיד, או פתאום קופץ ושמח. נו, אז מה? אנחנו כולנו עוברים כאלו מצבים. אחר כך אדם, הכל מעביר את זה בפנים, לא מרגישים עליו שום דבר. אבל למתחילים, ההתפעלות מטוב ומרע היא כזאת שאין עדיין כלים להחזיק. ולכן כך רואים. כן.
דן ממודיעין שואל, האם יש משהו שאני יכול וצריך לבקש עבור עצמי, או שכל הבקשות שלי צריכות להיות עבור הכלל?
כל הבקשות הן צריכות להיות עבור עצמי, להשפיע להכלל. זה ודרך הכלל, זאת אומרת לבורא. הדברים האלו הם לא באים באונס, אלה הפעולות הנכונות ההדדיות שלנו, הן מזמינות בתוך האדם לאט לאט בהדרגה כאלו רצונות, מחשבות, כוונות, נטיות. יש איזה מין תנועה כזאת פנימית לזה. אז היא מגיעה על ידי השפעת האור בצורה הדרגתית, על ידי הרבה 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 פעולות. ובדרך ודאי שהאכזבות וקושי ובלבולים, הכל נמצא. כן.
לאוניד מבפלו בארצות הברית שואל, האם התורה היא הוראות איך להגיע לאור, הנכתבות ברמה רוחנית? איך נוכל ללכת לפי הוראות אלה אם אנחנו מרגישים רק את העולם הזה?
צריכים קודם להתעלות. צריכים קודם להתעלות. התורה היא לא נכתבה לאנשים שנמצאים לפני המחסום. אפילו שמדובר שם על הגלות מצרים, אבות, בבל, מדובר בצורה כזאת שלהבין את זה יכול, לגלות את זה יכול, רק מי שכבר נמצא בעבודה ואפילו אחרי מחסום, כי לגלות את ההבחנות הללו תלוי באיזה רמה, אבל מבראשית. זוהר נותן לך פירוש על מילה בראשית שהיא כוללת כל הדרך, שזה ממש טוב. אנחנו צריכים לעבור לחלק הבא
ונשיר ביחד שיר.
Change. I was about to jump in, a new chapter began.